בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, יום שני 17 ביולי, מה יעני?
מה נשמע?
פגז, מה נשמע?
אחלה.
יופי, כיף. כן, איך היה הבוקר שלכם?
מדהים, אני חניתי ממש על הבית, כי יש לי מין סידור כזה. כשאני חוזרת לרחוב שלי שאין בו חנייה, אבל יש הרבה סוחרים וכזה כל מיני עסקים קטנים
ששומרים עם כיסא חנייה בכחול לבן לעצמם.
בדיוק, ועכשיו הם גם שומרים לי. כי הם הבינו שאני יוצאת עם האוטו בדיוק שהם מגיעים ומאמיסים סחורה.
אז יש בכם יחסים סימביוטיים?
כן.
זה יותר משמורת משותפת.
על החנייה.
על חנייה, ו... נכון, נגמרת המשמרת שלך, הם מתחילים אותה, ככה אתם מעבירים את הילד מאחד לשני.
כן, כן.
נייס. אז מה קורה ביום שישי בעצם? כשאין שידור וכן יש מסחר?
כשאין שידור ויש מסחר, שאלה טובה, שאלה טובה.
לא אכפת לך.
כן, לא, בחמישי אני גם מגיעה הרבה יותר מאוחר, אני כבר לא באה לשם.
נכון.
כן.
אני הייתי צריך להוציא כסף הבוקר, פעם בעוד עושים את הדבר הזה, ועצרתי בכספומט, נסעתי במיוחד לא משנה לאיזה כספומט אחר, והכספומט החיצוני היה מקולקל, אז יש מין חדרון פנימי כזה הרבה פעמים בבנקים, כאילו מין מבואה כזאת לפני הכניסה לבנק, ועמדה כן. שם אישה. שהשעה הייתה קצת לפני 6 בבוקר.
תמיד עומדים שם אנשים מבולבלים.
כן. עמדה שם אישה, והיא לא ציפתה שמישהו ייכנס... בשעה הזאת, ובכלל בכל מה שקשור לעיסוק בכסף, אתה אוטומטית חרד יותר, תגובתי יותר, אלרט.
כן.
והיא הייתה כאילו בשלב שהיא כאילו התעסקה עם הכפתורים, ואני נכנסתי, בכלל הייתי בטלפון, אפילו לא הסתכלתי על זה שהיא שם, היא דווקא סיבוב אליי, כאילו מגיע
הרוצח
שוטד, שייתן לה עלה בראש ויקח את ה-200 שקל שהיא הוציאה מזה. זה היה מצחיק, הסתכלתי ורמתי את הראש אליה, ואפילו לא אמרתי לה, לא, אני הכל בסדר, אני לא בא לגנוב ממך.
אמרתי לה, תביא את הכסף באוטומט.
הסתכלתי עליה פשוט בזה ממבט סמי ביקורתי, על התגובה המשוגעת, והחזרתי את הראש לטלפון. אבל זה היה מצחיק ממש.
יפה. אני יצאתי עם נינה ב-5:40, ואז עליתי למעלה, ואני רואה את ליאת ואת שתי הבנות ערות בסלון.
אימאלה.
בשעה 5:40 בבוקר.
ערות ומסתכלות עליך.
ערות ומסתכלות וצוחקות. ואז מה קרה? ליאת קמה להכין לי קופסת אוכל. הפילה משהו מהמקרר, ושתי הבנות התעוררו ובאו לסלון. חגיגה.
וואו. כן. לאכול מהרצפה.
ממש, כן. אלי הקטנה היא באמת, היא שומעת אוכל, היא גם עוד כזה מדדה. מה, 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 מה.
יואו, איזה כיף זה. ממש. שאוכל כאילו לא... אין לו שום קונוטציה לכלום.
שהוא פשוט...
הוא פשוט הדבר
כן,
שלו.
כן, הוא הדבר, הוא אוכל. כן.
בדיוק.
כן. כן, כן, האמת היא, אבל... פחות כיף. פחות כיף עם הכותרות. שישראל סירבה לגנות צעדים נגד להט"ב בהונגריה. ראיתם את זה?
כן, לא היינו מוכנים לחתום על הצהרה שפרסמו מדינות מערביות
נכון.
נגד החקיקה האנטי-להט"בית בהונגריה.
נכון. עכשיו...
מי עוד לא חתם? מי עוד היינו ב... מי חבורת הכיף?
זה גם תירוץ שנתנו. כן, היו עוד מדינות שלא חתמו. כאילו זה...
אפילו אמרו עוד מדינות אירופאיות, אבל כשאתה צולל אל מי המדינות האירופאיות, זה פולין.
זה פולין. זה פולין ופולין, כן.
ויש לך את מקסיקו וברזיל... מהצד השני יש את צרפת, אוסטרליה, וזה רגע שאתה מתמקם בו, אתה בודק ימין, איפה אתה רוצה להיות, באיזה צד של ההיסטוריה, כמובן בחרנו בצד של פולין.
איזה מדהים זה שדמוקרטיה נמשכת לדמוקרטיה. מאוד מאוד פשוט.
שדמוקרטיה בקריסה נמשכת לדמוקרטיה בקריסה.
דיוק. כן, כן.
ומסרבת לגנות דמוקרטיה אחרת שהיא בקריסה.
זה גם מדהים שהדמוקרטיה בקריסה מרשה לעצמה להימשך לדמוקרטיה בקריסה, אבל אנחנו גם מרשים לעצמנו להגיד למי מותר להימשך למי.
כן, מאוד פלואידים. אמרו לנו, אני זוכרת שהממשלה הנוכחית עלתה, אמרו לנו לקהילת הלהט"ב ועוד אנשים שהיו חרדים הממשלה הנוכחית היא לא קיצונית כמו שהיא נראית, שמדובר בכמה עשבים שוטים, שהליכוד הוא ליברלי, הכל בסדר, שזכויות אדם לא ייפגעו, שהקהילה לא תיפגע, שיש יושב ראש הכנסת הוא גיי, הוא גיי מחוץ לארון. עכשיו אתם צריכים להבין, קהילה כשמה כן היא, כשם שיש תקיפה של יהודים בחול או אפילו רצון לשרוף ספר תנך ואנחנו מופעלים כי הם יהודים ואנחנו חרדים ואנחנו מזדהים, גם כשתוקפים בחוקים את אחיי ואחיותיי הלסביות, ההומואים, הטרנסים והטרנסיות מעבר לגבולות המדינה, זה עדיין פוגע בי, זה עדיין הקהילה שלי. וזה לא מגניב, ופגיעה בהם היא פגיעה ישירה גם בנו כקהילת הלהט"ב פה בארץ. זה לא משנה שזה קרה מחוץ לגבולות המדינה, זה לא אומר שבסדר, זה לא נוגע בי, אז לא משנה.
וקורה שם משהו מאוד גרוע בהונגריה, מדינה שהיא חברה באיחוד האירופאי, שחוק אחרי חוק מצרים את חופש ואת המחיה ובכלל של קהילה הלהט"בית, אם זה במין קו הלשנות על זוגות להט"בים שנגיד ימצאו ילד, או ממש בימים האחרונים היה סיפור סביב כנס שקיבלה רשת ספרים שמכרה ספר שמתאר רומן להט"בי,
קומיקס, ספר קומיקס,
כן, דברים מטורפים, שזה מקום מחריד כאילו הופך להיות.
זה גם תמיד 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 בדמוקרטיה שהופכת לדיקטטורה חייבת לרדוף להט"בים על הדרך, חייבת, זה כאילו זה תחנה שהיא אין מצב למדלג עליה.
זה קודם כל עוסק במיניות
תמיד.
זה קודם כן. כל מכניסים, המדינה מכניסה את היד למיניות.
ולמין שוביניזם כזה של מי שמאיים על הגבריות הסטרייטית הברורה שלנו, הוא מאיים על עוצמתה של הרפובליק.
כן,
כזה.
זה מתחיל בלהט"בים וזה עובר לנשים בדרך כלל, ו... העסק חוזר 100, 200, 300 שנה אחורה, תחת גם כאילו צידוקים, פסבדו אינטלקטואלים כאלה. הרי ויקטור אורבן בהונגריה, יש לו את הקונספט הזה של אנחנו דמוקרטיה לא ליברלית. אלה ערכים שדי סותרים אחד את השני. זאת אומרת, ברגע שאתה מצר את החופש, הרי מה זה להיות לא ליברל? ברגע שאתה מצר את החופש של האחר, אתה מגביל קיומן של דעות אחרות, צורות חיים שונות מהקונבנציה, אז אתה כבר פחות דמוקרטיה, כי ערך החופש הוא ערך מאוד מאוד מהותי בדמוקרטיה, וזה מתחיל בלהט"בים, עובר לנשים, אגב זה גם בדרך מגיע ליהודים, כי הלו...
נכון.
אפילו סיפרתי את זה כבר פה פעם, אבל הייתי בבודפסט לפני שנה, והלכנו סתם כזה, טועים ברחובות, והגענו לאיזה מין פארק נורא נורא יפה, עם פסלים ואנדרטה נורא יפה, אתה מסתכל בגוגל, אתה אומר, אז זה לציון מלחמת העולם השנייה, ואתה אומר, וואו, כאילו זה, זה. ואז אתה רואה את השילוט, ואתה אומר, זה לזכר הקורבנות ההונגרים של מלחמת העולם השנייה, שניסו להילחם בנאצים, שנפלו בגבורה בקרב נגד השלטון הנאצי הגרמני, ואתה אומר, לא, 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 ההונגרים היו מגדולי המשטפים עם הנאצים.
ולכן ההתייצבות הזאת של ישראל לצד הונגריה פה היא מצערת, אבל היא לא מפתיעה, בגלל שאנחנו כבר התייצבנו לצד פולין במלחמה שלהם נגד הנרטיב ההיסטורי שמדגיש עד כמה הם שיתפו פעולה עם הנאצים. זאת אומרת, ברור שנזרוק את הלהט"בים מתחת לגלגלי האוטובוס, כי יש גורמים בממשלה הזאת ששונאים להט"בים, וגם זרקנו כבר את היהודים, את היהודים זרקנו כבר את השואה. זאת אומרת, כדי לקבל את האצבעות המזרח אירופאיות האלה בזירה הדיפלומטית שאנחנו כל כך צריכים, אנחנו נזרוק את היהודים, את הלהטבים, את כל מי שצריך.
את הנשים בקרוב.
את הנשים עוד מעט אם זה יגיע לשם, ברור.
ו...
תחביא אותי בסליק.
יש לי עליית גג, אם את רוצה, אבל...
אבל עם העורבים שם, כן.
עם העורבים, ותבוא עם יומן מראש.
כן, לא, זהו. מישהי לקחה לי כבר את העליית גג, בא לי...
תעשי בלוג.
אני רוצה חלל אחר, בא לי חלל אחר. כן, זה קטע שהופסקה, זאת אומרת, מחר יום השיבוש.
נכון, נכון. זה כמו שאומרים הטבעונים שבשביל החיות כל יום זה יום השואה, אז בשביל הישראלים כל יום זה יום השיבוש.
ברכבת.
שמחר שיבושים בדיוק יהיו ברכבות.
כן.
אז וואו, אז איך היום יש הפסקת חשמל והרכבות שומשו? אולי זה...
מכינים.
שאנשים לעשות חזרה לקראת מחר?
חזרה גנרלית.
לא, אולי זה כדי לצנן את האפקט של השיבוש. כי זה כאילו זה פרעה, בסדר, מה שיבוש? כמו שהיה אתמול. אז אולי המחאה, אולי הרפורמה דווקא סבבה.
תכף אנחנו עם ספרייט, המציעה לכם בימים הכי חמים להישאר קול, כי heat happens, stay cool with the lemon twist. הבוקר אתם מספרים לנו מתי אתם חיממתם מישהו, וזה עשה בלגן, מתי סכסכתם, מתי ערבבתם, מתי סיפרתם משהו למישהו על מישהו אחר, וזה גרם לו לעשות משהו, להתנהג, אולי נתק איזה קשר.
הייתם האדם הזה שאומר,
יו, לא,
הייתי מאמין.
תקשיב, אתה חייב. אתה חייב להגיד לו.
או במילותיה של אופירה אסייג, מתי הייתם חממנים? 1-907-2-99-99
חבבנים
1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. מדי שעה אנחנו מחלקים מיני מקרר של ספרייט מלא בפחיות, אז תתקשו, ספרו מתי אתם חיממתם מישהו על משהו או נגד מישהו, וזה עשה בלגן, יצא סיפור גדול מזה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר בקול, בחסות ספרייט. Heat happens, stay cool with a lemon twist.
אז הבוקר אתם מספרים לנו מתי אתם חיממתם מישהו או מישהי כדי שיעשו משהו, או סיפרתם משהו כדי, ואז נוצר סכסוך גדול. אתם יכולים להתקשר אלינו, מתי חיממתם, מתי ערבבתם, מתי סכסכתם. 1-907-2-99-99 1-907-2-99-99 אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399. ליאורה, בוקר טוב.
בוקר,
בוקר טוב
ליאורה.
מה המצב ליאורה?
בסדר גמור, תודה. אז ככה,
כן.
אני גרושה, והאבא של הבן שלי, יש לי ילד מתבגר, החליט שהוא קונה לו אופניים חשמליים.
מה אמרת? יש לך ילד?
יש לי ילד מתבגר, ואבא שלו החליט שהוא קונה לו אופניים חשמליות.
אנחנו כולנו שמענו משהו אחר.
כן, היינו המומים.
וזה לא משהו שהורה לילד כזה גם יגיד.
זה גם לא משהו שאומרים היום, נקודה.
בדיוק, זה לא מונח שמשתמשים בו, בסדר. אבל יש לך הורה לילד מתבגר.
אני אפילו מפחדת לשאול משהו.
לא, אין צורך.
חיממנו את עצמנו, מה שנקרא.
זה מתחרה, זה מתבגר.
היט הפנס, קדימה.
לא, הוא קנה לו משהו לגיטימי.
קנה לו אופניים חשמליים, כן. זה הגרוש שלך.
ובאמת באמת טען שהוא יעשה תיאוריה והוא יוכל לעלות עליהם, אבל אני נכנסתי לחרדות קשות.
בסדר.
ובעצם החלטתי שאני, הוא חוזר בלילה ועושה רעש לשכני, ויש לנו שכנה מאוד מאוד רגישה לרעשים, והחלטתי שאני נעזרת בה בצורה שהיא לא תדע, כדי שהוא לא יחזור מאוחר בלילה עם האופניים. אז בכל פעם שהיא אמרה לי, תקשיבי, נראה לי הבן שלך חזר בלילה, העיר אותנו, בכל פעם שהיא אמרה לי את זה במדרגות, אמרתי לה, את מה זה צודקת? זה לא לעניין. אני לא יודעת מה לעשות, אבל יכול להיות שיהיה צריך שכל הבניין ביחד יעיר לו ויעשה. אני לא יודעת, התחלתי למלא אותה, בתוך מטרה אחת פשוטה, כדי לגרום לחזור יותר מוקדם הביתה. אז גם התחלתי למלא אותה ואמרתי לה שזה באמת באמת לא לעניין, ואת יודעת, יש לי ילד מתבגר, לא תמיד אני יכולה לשלוט על העניינים, אבל אולי מישהו חיצוני, אם יעיר לו וכאלה. ובמקביל התחלתי למלא אותו שהבניין מתלונן עליו, ושהשכנה בבד יש לה ככה כוח ויכולה לעשות
כל מיני פגיעה.
ולנקוד בהליכים וכאלה. ובאיזשהו שלב, אני לא יודעת, יצאתי לחופשה בים המלח.
כן.
ובדרכי חזרה הביתה התחלתי לקבל סדרה של טלפונים מהבן שלי, ככה, ואמרתי, אוקיי, אני אחכה עד לבית, אין לי כוח להיכנס מהחופשה עכשיו לכל העניינים איתו. לקראת הגעתי הביתה, אני עונה לו לטלפון, הילד טועה כמו לא יודעת מה. צורח ואומר, למה את לא עונה לי ולמה כך, ואת לא מבינה מה השכנה הזאת עושה, כמובן ברצף של קללות. היא קיבלה החלטה לקנות סליל, הסליל הקוצני הזה ששמים כדי למנוע כניסה של אנשים לכל מיני מקומות.
מה, מה, מה?
סליל.
סליל?
גדר? כאילו כמו טייל כזה, רק ש...
כמו שהיה בגטו?
כן, 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 כן. עם הקוצים. והיא שמה, היא בעצם יש לנו כניסה לבניין, כמו לכולם, יש מדרגות עם מקה כזה ממתכת. היא שמה את ה...
טוב, זה לא נורמלי, מה זה, בריקדות? מה זה?
היא שמה את הטייל הקוצני הזה, לכל האורך של הקומה הראשונה, כדי שהוא לא יוכל, היא שמה אותו עם חבקים, כדי שהוא לא יוכל...
אבל זה אפשר לעשות בבניין משותף, אנשים יכולים להיפצע מזה בטעות, זה אפילו לא...
לגמרי, לגמרי, אבל אני רק ככה אומרת שבאמת...
בקיצור, מחוסר היכולת שלך להתמודד מול הבן המתבגר שלך...
בדיוק, את יצר סיטואציה...
נוצר כזה סכסוך...
הפכתם לגור במשטר צבאי.
הייתי צריכה לריב איתה כדי שהיא תוציא את הדבר הזה, כי גם לא היה לי איפשהו, מקום אחר שהוא יחנה את האופניים. היא כאילו מנעה ממנו להחנות אותם לפנים. אז הייתי אמורה לקנות מחסן בסוף חיצוני מחוץ לבניין, כדי שהוא יוכל להחנות שם. אם מתקן הגינה לאופניים, זה עלה לי עון עתק, אבל למדתי לקח מאוד מאוד גדול.
ממש.
היא חשבה שהיא תזרוק לו איזה משהו במדרגות, בחדר מדרגות, היא פשוט השחית את חדר המדרגות, זה מה שהיא עשתה.
גם אהבתי את המהלך של לחמם את כולם ולנסוע לים המלח, לא לענות לטלפונים, בוא ניתן לסיטואציה להתפתח באופן טבעי, מי יודע מה יקרה, חוזרת למשטר צבאי, אין לתאר.
לגמרי. לא רק שהוא לא מדבר איתה, אני לא מדברת איתה, חצי מהבניין איתי, חצי איתה.
מה זה לשים אבל תאי בחדר מדרגות? אני לא מצליח להבין איך זה נשאר שם כאילו יום. שמי שצריך לבוא עם קאטר ולהעיף את זה.
אם זה את זה לגמרי, אבל אתה צריך להבין שהילד חוזר ב-4 לפנות בוקר.
בסדר, זכותו לחזור ב-4 לפנות בוקר.
לא, אבל שיחזור בשקט ב-4 לפנות בוקר.
כן, הוא לא צועק, הוא מן הסתם רק מכניס את האופניים.
מכניס את האופניים וחשוך, אז הוא מדליק פנס, בקיצור.
זה חדר מדרגות. הוא סגרו את התאורה במקום לשים טייל, זה ממש...
עשה לה רעש, אין ספק, אבל...
היא גרה בקומת קרקע?
יש פה, יש פה.
יכול להיות בשקט, אבל...
להדליק פנס זה פעולה גם מאוד שקטה, אני חייבת לציין. כאילו, מסתערבים מדליקים פנס, כן? זה הדבר הכי שקט שיש.
עכשיו הוא חוזר עם חברים, אז כמה חברים מדליקים, והם מצליחים עוד מקום, אז במעלה המדרגות הם מכנים את האופניים השניים. בקיצור, לא, אין ספק
שלא. מתבגרים יודעים להיות מאוד מאוד לא רגישים לסביבה, אני מבין גם את השכנה, אבל מפה עד ל...
זה לגמרי, אבל היא הייתה
בטוחה שאתה לטובה
גדולה. ממש עוצר,
משטר צבאי. כן. טוב, ליאורה, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, ליאור.
אשת לוט, לא נוסעת לים המלח, לא מסתכלת לאחור.
על הקו השני, רונן, בוקר טוב.
אהלן, בוקר אור.
מה נשמע, רונן?
הכל מעולה.
גם אתה וגם ליאורה מקבלים 300 שקלים כל אחד מכם למימוש בביימי, לפעילות שתרענן אתכם, תעזור לכם להחזיר כוחות ולשמור על הכול ברגעי החום של השגרה. אולי תזכה במיני מקרר ספרייט מלא בפחיות שיצננו את החום אצלכם בבית.
אין על ספרייט,
באמת. יאללה. חנופה לבוטג, כן. ספרייט מציעה לכם בימים הכי חמים להישאר קול, כי heat happens. Stay cool with the lemon twist. ספר רונן.
אז אני עובד בכללית, ואני משחק כבר כמה שנים בקבוצת כדורסל של העבודה,
כן.
של הליגה למקומות עבודה. וחבר'ה מדהימים, ובאמת כאילו, אני אישית רוקח, אבל יש שם גם רופאים, יש שם גם אחים, כל מיני דברים.
האמת שזה די נחמד, אתם משחקים נגד קופות חולים אחרות כאילו?
לא, ממש לא. מחר יש לנו משחק נגד חקירות מכס או מס הכנסה, זה כל מיני...
יאללה, תיכנסו בהם, אה?
רגע, שנייה, אבל כאילו יש גם קופות אחרות שרשומות לאותה ליגה?
גם, מכבי למשל.
וכשאתם נפגשים זה דרבי?
אבל זה יכול להיות חברות הייטק, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה ממש...
אתה תום הולך לאיזשהו כיוון?
האם יש איבה בין אוהדי קופת חולים כללית לאוהדי מכבי? זה משחק יותר טעון?
זאת אומרת, זה יותר טעון אם אתם נפגשים עם קופת חולים אחרת?
דווקא יש לי חבר טוב שמשחק במכבי.
תגיד, לקבוצה של מכבי קוראים מכבי? טוב, ספר רונן.
אז היה לנו סיפור מאוד מצחיק. שיחקנו, האמת, נגד הייטקיסטים, אני חושב, לפני איזה שנה. והיה משחק ככה חשוב על דירוג וכו' וכו'. ואחד הרופאים אצלנו, שמעתי ככה את אחד השחקני היריבה ככה קצת יורד עליו, מזלזל בו, הוא לא שחקן, הוא לא זה.
הכתב שלו לא ברור, זה...
כן. ולא יודע למה היה לי את הצורך באחד הפסקי זמן, במחצית הראשונה, להגיד לו, לקחתי אותו הצידה, אמרתי לו, תשמע, זה מספר 20 מזלזל בך, הוא מדבר ככה, והוא אומר לך ככה, וזה. בוא תוכיח לו מי אתה. ומהנקודה הזאת ואילך, המשחק ביניהם נהיה מאוד מאוד אגרסיבי, הייתי אומר. הקצין והקצין, כבר השופט התערב ודברים כאלה. ובסופו של דבר, לקראת סוף המשחק, השחקן השני נפצע, השחקן היריבה נפצע. בוא נגיד שהיה פה איזושהי מעורבות של 50-50.
זאת אומרת, החבר שלך הזה לקבוצה שחיממת אותו, אז פצע את ההוא?
הוא פצע אותו.
איזה סוג פציעה?
מיד כל השחקנים רצו לטפל בו.
אל תגיד שהחבר הוא רופא, זה שפצע.
נכון, בכדורסל, בדיוק, הוא רופא. ובכדורסל יש המון מגע.
לא, זה משחק פיזי, ברור.
אי אפשר לבוא ולהגיד 100% הוא עשה, נגיד, הוא לא דחף אותו כשהוא היה באוויר וזרק אותו לב.
כן.
אבל היה המון המון מגע ביניהם, המון טרשטוק ודברים כאלה, מי שמכיר את זה. הקטע המשעשע היה שבסוף המשחק הוא כנראה הרגיש כל כך לא נעים, שהוא פשוט הלך ונתן רשם הפנייה למיון.
אני משתגע. זה כמו להחליף חולצות בגרסה שלכם.
זה כמו להחליף חולצות, הפנייה למיון.
כן, אבל זה הוא עשה לו את זה. זאת אומרת, הוא נתן לו פתרון 360.
לגמרי.
זה פשוט מדהים.
זה משהו שאנחנו כאילו יצאנו אחרי המשחק, התקלחנו יצאנו אחרי המשחק, כולנו נקרענו מצחוק, כל הזמן אנחנו דיברנו על זה.
מה הוא עשה? אבל ברמת הפציעה, מה הוא עשה לו? כאילו, מה הייתה הפציעה?
אני חושב שהוא נקע חזק בקרסול.
כי הוא דחף אותו תוך כדי קפיצה באמת, או דריכה או משהו?
כן, כן, היה משהו כזה.
הרופא, כן, שבועת היפוקרטס.
מצחיק, שחקן מספר 17, הביא לו טופס 17.
על המגרש אתה קודם כל המתחרה והזה.
ברור, משאירים את כל ההומניות מחוץ לפרקט.
לגמרי, היה ממש, ואני בעצם זה שהדליק את האש, זה הקטע, זאת אומרת. ברטרוספקטיבה, אם לא הייתי אומר שום דבר, אז המשחק היה ממשיך פחות או יותר רגיל.
יפה.
אבל אתה גם זה שרקח לו בסוף את ה...
רקח לו את איזה משחה או משהו? לא.
אתה הרוקח.
כן, לא אמרה בגורלו, אני מניח שהוא...
זה היה יכול להיות נהדר אם הוא היה הולך למיון באמת, מקבל את הטיפול ומקבל איזה מרשם, ואז מגיע אליך.
לסגור ככה מהגן.
והיית נותן לו איזה משהו גנרי, חליפי כזה, מה אף אחד?
תפנה לרופא הזה, אני יודע שנמצא עכשיו במש ומשהו
חיוון
אותו כאילו.
אבל אתה בהחלט רקחת את כל הסיטואציה הזו.
לגמרי, לגמרי.
תודה רונן.
ביי,
בוקר טוב. למי אנחנו ניתן מקרר, מיני מקרר ספרייט מלא בפחיות?
האמת, שני סיפורים פגז.
ממש.
נכון.
אני אהבתי את הסיפור של רונן.
עם הכדורסל.
כן.
והיה את ליאורה עם האופניים החשמליים.
אבל ליאורה הייתה חסרת עונים מול הילד שלה.
היסיתה נגד הבן.
היסיתה נגד הבן.
כן, לא, זו הייתה הורות מורכבת.
אני חושב שגם בגלל שיש שם סיפור של גירושים, והאבא הוא זה שקנה את האופניים החשמליים, שהאמא תביא את המקרר, וזה יהיה כאילו דבר מגניב לשים בחדר.
כן, אבל אז הילד ייקח את המקרר, התחיל לרשרש אותו ליד הדלת של השכנה. לך תדע מה יקרה עם זה. בסדר גמור.
אז ליאורה, את זוכה במיני מקרר ספרייט מלא בפחיות, שיצננו את החומץ לכם בבית. ספרייט מציעה לכם בימים הכי חמים להישאר קול, כי it happens, stay cool with the lemon twist. 1, 2, 3 אני בצד אחד ואת בצד השני, אולי לא נחשוב
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בנים, יש משהו שלא סיפרתי לכם.
מה?
תקשיבו, אני יוצאת מהאהרון, לא סתם, הייתי חלק השבוע שעבר, הייתי חולה
מהים.
כן, מהים, קיבלתי קורונה מהים, והייתי חלק מניסוי זאת אומרת, לא אני הייתי חלק מניסוי, בת זוגי הייתה חלק מניסוי.
כן.
מה זה ניסוי?
לפי הקונספירטורים, כולנו היינו חלק מניסוי שקשור בקורונה, לא? הזריקו לנו חיסונים.
שבבים.
אז הכל אמיתי. לא, סתם. מייט פשוט בא אליי כזה יומיים אחרי שחלינו, וכזה היא אמרה, חלינו. כאילו לא, אני הדבקתי אותה כמובן, אבל סליחה. בסיבוב הראשון היא הדביקה, כן, אז הכל...
התקזזתם?
התקזזנו. זהו, סיימנו את העניין הזה. והיא הגיעה אליי עם כזה, תקשיבי, אני הולכת להשתתף באיזשהו ניסוי, מחר הולכת להגיע לכאן איזה דוקטור.
מה?
מה זה?
כן, הולכת להגיע לכאן איזה דוקטור, ואני כזה, אוקיי, מה הניסוי? לא, זה משהו עם, אני פשוט אשפריץ לאף חלב נעקות.
זה ניסוי רפואי אמיתי מדעי?
כן.
או ניסוי מעולם, אני לפעמים רפואה הוליסטית, לפעמים אני עושה מסאז' רק לנשים.
תקשיבו, לא, זה לא בקטע כזה, כאילו, כי באמת זה ניסוי שעבר ועדת סינקי וכזה, כאילו יש אותו, הגיע דוקטור מכובדת אלינו הביתה.
וואו.
להשפריץ חלב נעקות לאף המכובד.
את ראית את זה? את היית במעמד ההשפרצה?
בוודאי.
מה, ממזרק? מאיך זה מגיע? בקבוק?
כן.
היא לא באה עם הנעקה עצמה.
לא, היא לא באה.
לא מצאה חנייה.
היא באה עם דגימות, וגם זה כזה, הייתה צריכה להשפריץ כל חצי שעה. אני כאילו גם חולה גמורה.
מה התיאוריה הייתה? היא הסבירה לך?
כן, שאלתי. זה כאילו היה כמו פינת הקט, המומחה. רק פשוט המומחה הגיע אליי הביתה ושפריץ לנו חלב. אני אגב לא התקבלתי להשתתף בניסוי.
למה?
כי לא הייתי חולה חדשה.
רגע, אני לא מבין, אבל זה היה ניסוי לריפוי קורונה?
אז
להקלט...
זהו, זה לא היה לריפוי, זה היה למניעת הדבקה.
אבל מתי היא כבר הספיקה להזדרז ולדווח שיש לה קורונה שהשחילו אותה לתוך הניסוי
לא,
הזה?
לא, היא הייתה אקטיבית.
או שאתה נרשם למאגר פוטנציאלי?
היא הייתה אקטיבית. זאת אחות של חברה שבדיוק חיפשה אם במקרה יש חולה קורונה, ומייט כמובן...
קפצה על ההזדמנות.
קפצה על ההזדמנות, כי אדם הרפתקני, וכמובן היא... היא הבן אדם היחידי שיכול להיות חולה וגם להרוויח על זה כסף.
זהו, בדיוק באתי לשאול, האם יש כסף בניסוי?
בוודאי.
אבל זה כזה 20 שקל כזה, לא?
זה סבבה.
200, 120, 150, זה סדר גודל של ניסוי.
לא, הייתי אומר 400
שקל. לא, איזה 400 שקל?
זה 300. תקשיבו, אני קמתי ממשהו כזה.
זה צמוד למדד.
עכשיו, אני קמתי מקולות של, כן, אני אעביר לך את פרטי החשבון. איזה, מה קורה? רקע.
שילמו לה מראש.
לא מראש. זה לא משנה עכשיו.
אני לא יודע איך זה תפס את רוב תשומת הלב.
זה מעניין.
זה מאוד מעניין, אבל...
של איזה בית חולים, האוניברסיטה?
לא, בית חולים מוכר, וכן.
מתחום הגמלים?
מתחום הגמלים? לא.
את לא רוצה לעשות פרסומת, כאילו, לבית החולים?
תקשיבו, אני לא יודעת מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד. אבל כן, זה דבר שקרה, וגם...
הרופאה בא עם חלוק?
בגלל ש... לא, היא באה רק עם מסכה, היא כזה... אני באתי עם מסכה, והיא עם כובע קש, כאילו, כן. אז...
שאלה.
רגע, כן, אני רק אגיד שהיא הייתה אצלנו במשך כמה ימים, כל יום היא הגיעה.
באמת?
כן, היה איזה יום אחד שהיא באה כזה לשלוש שעות, כי היה צריך לבדוק כל פעם, כל חצי שעה, והאישה המתוקה הזאת גם היא הציעה להוריד את הכלב.
וואלה.
והסכמנו. הדוקטור הורידה לי את הכלב.
זה ועדת הלסינקי פלוס, זה ממש...
רגע, ומון זרם כאילו?
תמות נפשי עם פלישתים, זה מה שהוא עשה, הוא ירד איתה למטה, ואז רצה לחזור. אמרתי, תגידי, אדוני, אתה לא מתבייש, אנחנו חולות, אתה תלך עם האישה הזאת, אז מה אם יש לו כובע קש?
את כל הגמלים שהיא באה, והפחיד אותו.
יש מצב, אז היא ירדה איתו, הייתה ממש מתוקה, ואז הוא רצה לעלות, ואז היא גם חזרה בפעם האחרונה עם טפיוקה.
וואו.
מה זה?
תקשיבו, לא, היא הייתה אישה מהממת, אני חייבת לציין, ומאוד...
מאיפה החלב נעקות? מאיפה מביאים
את זה? מחוות גמלים.
זה טריסט, צריך להיות טריסט, זאת אומרת, כמו תרומת זרע נגיד, שהם מוציאים את זה ואז רצים, כאילו היא טסה מהר.
שמע, אני לא יודעת אם זה טרי, אבל לגמלים, זה דבר ששאלתי אותה בפינה שלנו, אוקיי, את המומחה, איך הגעתם לזה? לגמלים היה קורונה, גם, אבל לא עכשיו, לא מתי שלנו זה קרה.
אז מתי?
היה להם סוג שלהם של קורונה.
מתי?
אני לא יודעת בדיוק באיזה שנה, אני אבדוק את זה, אבל...
אני מופתע, כאילו אף אחד מהחברים הגמלים שלי לא סיפר לי את זה.
לא, זה כאילו גם נפוץ במקומות עם באמת שיש יותר גמלים, כמו ערב הסעודית וכאלה, אבל... ובעצם מה שקורה זה שיש להם גם נוגדנים, ומצאו נוגדנים בחלב של הנעקות.
מעניין.
כן, ואמרו, וואלה, זה אולי לא ירפא את הקורונה, אבל זה יכול למנוע הדבקה. ועוד שבוע היו תוצאות לניסוי, סוי, חבר'ה.
וואו, אז כמה מנות חלב נעקה היא קיבלה?
ונדע אם זה יהיה 300 או 500 שקל.
זה שותים את זה? או לאף?
לא, לאף, לאף.
זאת אומרת, שפריץ על הלאף חלב נעקה?
שפריץ על האף, כן.
זה נשמע כן מטריד.
זה נשמע כזה נוזל מהנחיר השני, לא?
לא, לא היה. גם עשו נחיר אחד כאילו פלסיבו, והנחיר השני...
נייס.
כן. כן, ויש כזה, יש לנו חלב נעקות במקרה, תקשיבו.
ליד הטפיוקה.
ליד החלב שקדים, זה חלב מפוסטר.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה,
בוקר
מה
טוב.
אני...
מה נשמע? מה קרה?
סדר, רצתי מהמטבח.
למה?
כי לא הספקתי להגיע.
לא, אני אבל קרה משהו כאילו שלא הספקת.
לא, הם דיברו איבי ליל במטבחון.
ריחלנו.
אנשים הפטפטניות האלה, לא שמו לב שהזמן עובר.
שכחנו מהזמן.
אין, קלות דעת כאלה.
ממש. בגלל זה אתם צריכות להישאר בבית.
במטבח, אגב, איפה שבאמת נשארת. כנראה שהמטבח קורא לכם בקטע קדום, כאילו.
במרתף, המרתף של טל.
מה קורה? איך... אתמול דיברנו על זה, ואכן התברר שזה נכון, שלא קיבלנו את כל האמת סביב הסיפור של נתניהו וה...
אני הייתי אפילו סקפטי כלפי הסקפטיות שלכם.
נכון.
ואמרתי, זה מצחיק שהוא כזה, הוא כבר שיקר כל כך הרבה פעמים שאי אפשר להאמין אפילו לדבר כזה פשוט.
נכון.
והנה, צחוק הגורל.
זה לא צחוק, זה ממש אפילו לא צחוק הגורל, זה משהו כאילו מסודר ודרך חיים, זה לא מקרי. השקר הוא דרך החיים.
כן, אבל וואי, תמיד אני כאילו מרגישה לו בנוח להגן, אבל גם כזה, לא יודעת האם מצבו הרפואי ממש בקטע הזה של...
האם זה ענייננו?
כאילו מבחינה ממש של מה קרה שם בדיוק.
לא, שנייה. הפעם שזה נתחלף בתפקידים, הפעם אני, את תהיה סקפטית ואני הזה. הוא ראש הממשלה, אם הוא אומר שהוא התייבש והכניסו לו משהו בלב, מכשיר ניטור, זה שקר די בוטה, וגם יש לנו זכות לדעת משהו על מצבו הרפואי, בהנחה שהוא מנהל את חיינו ואת... את הצבא שלנו ואת הכלכלה שלנו.
וכמו כל מי שמפורסם, ברגע שהוא נהיה מפורסם, הוא מפקיד, הוא מפקיר חלק מהפרטיות שלו לטובת שיח ציבורי, כי זה חלק מהדיל. על אחת כמה וכמה שאתה ראש ממשלה, אתה לפחות בסיפור הבריאותי אתה אמור להיות שקוף לחלוטין. ומראש סיפור ההתייבשות הזה שקרה יום אחרי, אז בכלל מסתבר אתמול, ככל הנראה, שוב, כי עדיין אין ודאות מוחלטת. הרי הוא היה בכנרת ביום שישי.
כן.
ויום אחרי זה, סחנחורות, ואומרים שאיבד את ההכרה, התעלף לכמה שניות,
כן.
נפל נחבט בראש.
לא שמעתי את הנחל. כן?
זה כאילו שמות, נכון? זה לא משהו משמי.
זה מה שדיווחה הפרשנית הבריאות של ערוץ 13. אני רק יודע להעביר דברים.
אוקיי.
הגיע לבית החולים, הבחירה בשיבה נעשתה כי שם יש מערך שיכול לטפל בדרג א', שזה לא כל בית חולים, כאילו יכול להיות ערוך ל-VIP ציבוריים.
אבל האם יש שם חלב נעקות?
לא.
יש שם, האמת. בשיבה?
בשיבה יש?
כאילו, הניסוי הוא מטעם שיבה.
אה, באמת?
כן.
לא אמרת הדסה?
הדסה אין קרם?
רגע.
שיבה אין קרם.
שיבה אין קרם,
הדסה אין שיבה.
ו...
כן, הדסה.
הדסה. אז אין שם חלב נעקות.
אין.
וגם אין שם קרם, אגב.
בהחלט.
נכון, אגב.
בקיצור, מה שקרה שבגלל האירוע הזה, אז בדקו לו גם את הלב, וראו שיש שם איזשהו סיפור של משהו בסדירות, או לא ברור. אז הכניסו לו את המכשיר הזה שהוא מנטר, הוא לא קוצב, הוא לא מחליף את הלב, לא השתילו לו לב. יש לו מכשיר ש... אם יקרה לו עוד אירוע כזה כפי שקרה לו, אז המכשיר ידע להגיד מה היה שם. כי ברגע שאירועים כאלה חולפים, אי אפשר בדיעבד להגיד, אחרי שהוא כבר מגיע כשהוא בסדר, אי אפשר בדיעבד להגיד מה קרה אחורה. ברגע שיש את המכשיר בפנים, הוא יודע לספר. אז זה דבר שהציבור צריך לדעת, למה להסתיר, למה לשקר, למה לערבב, כשמראש מפלס האמינות שלך, בוא נגיד, הוא לא בשמיים. יעידו שונאיך ואוהביך.
אבל זה נחמד שנוכל לדעת מה יש לביבי בלב עכשיו.
לגמרי.
תחושתי.
הלב בצד שמאל, אגב. הלב בצד שמאל. לא, גם מעניין אם המכשיר הזה יכל נגיד להקליט.
מה, את הפעימות שלו כאילו?
לא, את השיחות והכל, כמו מכשיר הקלטה.
אודיו, כמו אלקסה כזה, גוגל הום, סירי, שאתה יכול, שהוא שומע כל הזמן, ואתה רק מתרגר אותו עם מילים מסוימות.
היי לב. אוקיי לב.
אוקיי לב, תדליק את האור במטבח.
תשמיע דרייק.
וואו, זה מעניין, אבל... הרי מישהו מנתח את מה שהמכשיר הזה קולט, ונראה לי אצל ביבי, דווקא הדפיקות לב, הם יגיעו בערב. כאילו, אחרי יום העבודה. כאילו, ישבו הרופאים מול הפלט, ויגידו, מה קרה פה, כאילו, מבחינת איזה... שנייה, אתה בבוקר הרי... אישרת מבצע באיראן, שנייה אחרי זה ניסית לעשות הפיכה משטרית.
והכל היה בסדר.
כן, הלב.
קו ישר.
60. הגעת הביתה, פתאום אנחנו על 130. מה קורה שם בבית?
וואו, יארי חזר מכדורגל. כן.
אתמול, לפעמים אתה נכנס לאירוע מהאמצע שלו, אבל לפעמים גם האמצע זה השלב שבו הוא נהיה חשוב. אתמול היה אירוע...
זה היה נשמע כמו ביבי, אני נכנס לאירוע.
כן, בדיוק.
באמצע שלו.
אז כן. אתמול נכנסתי לאירוע באמצע שלו. אני אקריא לכם, כי באמת הדבר עצמו הוא לא משנה, מה שמשנה זה התגובות. סטורי של פינס מאתמול, אחרי התקרית בשדה התעופה בטורקיה, פני ברמוחה, בתגובה אלינו, פני ברמוחה, כמובן היא מוכרת בעיקר מהבוזגלוס, היא אם ילדיו של אוהד בוזגלו.
כן, ידועה שאת... בשם פני בוזגלו.
לשעבר, כן. the artist formerly known as בוזגלו. ציטוט של פני, בכניסה לשער היה בידוק אחרון. המאבטחת הפכה לי את כל המזוודה ובתנועה ואמירה מזלזלת אומרת לי יאללה קחי את הדברים שלך. ביקשתי שתמתין רגע על מנת שאסגור את המזוודה, ובתגובה היא אמרה משהו נוסף לקולגה שלידה שבתגובה דחפה אותי. בגלל ההלם ובאינסטינקט צעקתי עליה אל תגיעי בי, ואז דחפה שוב. נפלט לי פאק יו באופן לגיטימי, כמו שכל אדם מן השורה היה מגיב, והיא הזמינה משטרה. המאבטחים הגיעו לבירור, פתחו מצלמות, וכשאימתו את גרסתי, ולמרות שאני צודקת, הציבו לי אולטימטום, תתנצלי, אחרת נעכב אותך לחקירה בגלל שקיללת אותה. בסוף התקרית נגמרה בלחיצת יד בלבד. המוני ישראלים בטורקיה חווים אנטישמיות, ואני שמחה שדרך המקרה שלי, אני מעלה את המודעות לפיל שנמצא בחדר. לעליהום שעושים עלינו כעם, שמגיע לנפוש בארץ זרה. כף רגלי, לא תדרוך בטורקיה. לא בהווה ולא בעתיד.
איפה אתה רוצה להתחיל?
איפה?
כי זה טוב מדי.
תראה, תראו, נפלט לי פאק יו באופן לגיטימי, כמו שכל אדם מן השורה היה מגיב, זה לדעתי המשפט הכי חשוב פה.
אני חושב שזה משפט מושלם. פאק יו באופן לגיטימי.
כמו שכל אדם היה מגיב לסמכות בשדה תעופה זר.
לא כל אדם היה מגיב לסמכות כשאתה בשדה תעופה זר. אני לפעמים, אני לא מדבר בטלפון כשאתה בא נגיד לביקורת גבולות, אסור לך להחזיק, אתה רק צריך להסתכל, לעשות מה שאומרים לך.
בחרדה גמורה.
כן.
בחרדת קודש כמעט.
מפני הסמכות, כי ככה זה עובד, יש סדר בעולם הזה, במיוחד בשדה התעופה, שהתקנות הן סופר מחמירות, אתה רוצה לגמור עם זה מהר ולעלות לטיסה שלך, וזהו. אתה לא רב עם מי שעושה לך את הבידוק הביטחוני, ובטח כשהוא מבקש...
גם אם הוא מגיל, אגב. כן? גם אם הוא מגיל.
כי מה אתה רוצה להוכיח בדיוק? כי, ובטח אתה, אם הוא מאיר לך משהו, לא נפלט לך fuck you מול הבודקת.
אולי ואז... לך לא, כי אתה לא אדם לגיטימי.
בדיוק, ואני לא אדם נורמטיבי, לא איך היא אמרה את זה, נפלט לי fuck you באופן
לגיטימי, כמו שכל אדם מן השורה.
כן.
מעניין שהיו שם ליטרלי שורה של אנשים, ולאף אחד מהם לא נפלט fuck you.
גם העניין הוא ש-fuck you זה לא דבר שנפלט, זה תרגום הרי של רגש, כאילו גם היא ממש תרגמה, הייתה כאן פעולה של translate.
בדיוק. אם מישהו זורק עליי אבן, אני לא יודע להגיד לו fuck you באופן אינסטינקטיבי.
בדיוק.
קודם כל אומר, איה.
כן, מה אחי, fuck you.
והיא חולמת בספרדית גם אולי.
כן.
וואו.
מה עוד? כף רגלי לא תדרוך בטורקיה, זה משפט כל כך קיצוני. כאילו...
לא בהווה.
לא בהווה, לא תדרוך בהווה. אובייסלי, את מספרת לנו את זה בישראל.
כן, מהמיטה שלך, צילמת סטורי.
ולא בעתיד.
אני לא רוצה להיות that guy, אבל בסטורי היא אמרה לא תדרך.
לא תדרך,
כן. כמה פעמים.
אני גם לא רוצה להיות that guy, ואין לי בעיה, כאילו, כולנו ילגים לפעמים, וזה בסדר, ולא צוחקים על אדם על האופן שהוא בו הוא מתבטא. לי יש בעיה עם היומרה. לא התחייבת להשתמש בביטוי. לא, את יכולה להגיד, אני לא מבקרת בטורקיה יותר.
המליצה.
בדיוק.
כף רגלי לא תדרך בטורקיה, בסדר, שמעון פרס.
בדיוק, אחותי, כאילו, אם את משתמשת בביטוי, אז לפחות תעשה את זה כמו שצריך, או שפשוט תגידי רגיל כמו בני אדם, כמו שאני הייתי.
אני לא אסע יותר לטורקיה אף פעם בגלל הזה.
כן, ואז אני שלחתי את זה בקבוצה, ואז...
ויש כמובן את הוידאו המופתי מהזווית של חברתה ג'קי אזולאי.
שזה ביקום הסינמטי של סדרות הריאליטי הישראליות, זה בדיוק ההצטלבות בין הבוזגלוס
למשפחת
אחות ג'קי.
אחותי ג'קי. אחותי ג'קי. גם אודליה סויסה כתוב שהייתה שם, אבל הנה, על מה מהתקרית?
וזהו, שם עצרו את כל הטיסה.
מי ישמע מה עשיתי?
מחממת, היא יכלה להתקשר.
אסור לי לצלם כל כך, קצת מותר לי, אסור לי לצלם כל כך.
כאילו גם אחותי, הרגע הסתבכתם עם כוחות הביטחון, כאילו, למה לא תעשי את מה שהם אומרים? למה, 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 למה? גם למה כל כך חשוב לנו להיות צודקים בחול? מה אכפת לך? תסעי, תעלי על המטוס, תתקשר. כנסי לארץ, מספיק.
כי זה עניין של הכבוד והאגו, ועד שלא, וגם מהצד השני, נכון? ציפו שהם יתנצלו.
שהם יתנצלו, אבל זה נגמר בלחיצת יד.
כאילו, גם תרבות הסולחה הגיעה אל נמל התעופה, את הטורק, אנחנו...
הייתי חושב שבוני אוגנים, כנראה הייתה שם כאילו אלפי שנים תרבות הסולחה. לא המצאנו את זה, המזרח התיכון הוא המזרח התיכון, הכל בסדר.
בוודאי, אני אומר, אבל אתה לא רוצה שהדברים יתנהלו ככה בשדה התעופה, שהיית תגיד פאק יו לבודקת והבודקת תצפה להתנצלות. יש חוקים, יש נהלים, אם העברה על הזה אפשר גם לעצור. אגב, אם יש מקום שאתה לא רוצה לעצר בו,
זה טורקיה. ליטרלי עשו על זה סרט,
אקספרס של חצות,
ליטרלי היה על זה סרט.
זה נכון, זה לא אחותי ג'קי.
מה, אחותי ג'קי היה מופת.
האמת לא ראיתי.
הייתה סדרה טובה.
אגב, איפה אודליה? איפה אודליה בכל הסיפור?
נכון, אודליה נעדרה באופן חשוד.
יש שם עוד אחד שהיא אומרת, הוא הציל אותנו, דודה שלו היא הקונסולית. והיא פטרה את האירוע, הפעילה קשרים, וזה נפטר.
נראה לי אודליה דהרה למטוס.
כן, אודליה לא רצתה את הבושות האלה.
היא רצתה שהטרולי שלה יהיה מעל המושב. למה אם נכנסים מאוחר, אז אתה נדפק אחורה.
לא, אתה נדפק, זה חשוב. אתה פתאום שתי קבינות מאחורה.
כן, ולך בירידה מהמטוס, יארגו אותך.
כי גם היא השתתפה בבואו לאכול איתי, זה בגבוה, זה לא עכשיו בוזגלו עושה.
נכון.
תכף אנחנו עם ספרייט, המציעה לכם בימים הכי חמים להישאר קול, כי it happens, stay cool with the lemon twist. מתי חיממתם מישהו? מתי סכסכתם, סיפרתם למישהו, הרבבתם מישהו? אלו שסיפורים נהדרים בשעה הקודמת על האימא שהסיתה את השכנה נגד בנה שלה כי היא לא רצתה שהוא ירכב על האופניים החשמליים שהגרוש שלה קנה.
סיטואציה שהסלימה עד לכדי גדרות תיל בבניין.
ממש, בחדר מדרגות. וסיפר רונן איך בליגה למקומות עבודה בכדורסל, הוא חימם חבר שלו נגד שחקן אחר, ואז הוא פצע אותו.
פצע אותו והביא לו אופניים למיון.
כי הוא היה רופא. אז את מי אתם חיממתם, את מי אתם הרבבתם, את מי אתם סכסכתם, מה קרה בסוף? 1-907-2-99-99. אולי תזכו במיני מקרר של ספרייט מלא פחיות. 1-907-2-99-99. אפשר גם בוואטסאפ כמובן, 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר בקול, בחסות ספרייט. It happens. Stay cool with a lemon twist.
ליאור, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
מה שלומך, ליאור?
מצוין, מצוין.
יופי.
ליאור, אתם מספרים לנו הבוקר מתי חיממתם מישהו, נגד מישהו, וזה יצר בלגן. כבר אתה מקבל 300 שקלים למימוש בביימי לפעילות שתרענן אותך, תעזור לך להחזיר כוחות ולשמור על הקול ברגעי החום של השגרה. ספר, ליאור.
אז ככה, אחי הקטן התחתן עם ג'אפ, או בביטוי האמריקאי
Jewish American Princess.
כן, כן.
הוא ישראל, אתם ישראלים צברים?
ישראלים צברים, הוא הכיר אותה בתגלית, ו-long distance relationship כזה, הרבה הרבה זמן.
הרקע הרומנטי הזה.
כן. נפגשו בשלווה.
ולמה אתה קורא לה ג'אפ? כאילו מה...
היא סופר מפונקת, היא כזאת, כל הזמן חשוב לה להיות, אתה יודע, היא לא עובדת, היא לא עושה שום דבר יותר מדי, היא כזאת, היא מאוד מאוד...
מאיפה בארצות הברית אפשר לשאול?
ניו יורק.
והיא באה מכסף? יש כסף שם?
לא, ממש לא.
זאת אומרת היא כאילו...
היא לא מגיעה עם הפריבילגיה.
זהו.
קול.
כן, אז כן, זה אחד הדברים שאנחנו ככה מסתלבטים עליו.
כן.
מסתלבטים בפניו גם?
קצת, לפעמים כזה...
בפניה?
לא ממש בפניה, למרות שהיה איזה פעם אחת, אבל...
אז רגע, אז מה אתה מספר בעצם ש...
בעצם, הכל התחיל, בעצם, היא קצת די הדליקה אותי לפני החתונה שלהם, הם התחתנו בארצות הברית, וכמו שאתם בטח ראיתם בסרטים, אז זה חתונה במלון, וכולם יושבים במלון, ויש חדרים, אז אנחנו ספציפית לא קיבלנו חדרים במלון, רק המשפחה שלה, שגרה באותה עיר שהם התחתנו.
מה?
כן.
איך קיבלתם את זה?
לא קיבלתם את הבתים שלהם כ-Airbnb?
גם לא, כי היינו צריכים לסגור מלון בקצה של העיר.
וואו.
וההורים שלה קיבלו סוויטה, לא סתם חדר, כאילו, ממש סוויטה, ואני כזה קיבלתי את העצבים, ואמרתי, די, כאילו, אמרתי לאמא שלי, נו מה, כי את באה, טסת 16 שעות עכשיו, כי זה היה בחור ליד ניו יורק, היינו צריכים להחליף טיסות ונסיעות, ואני אומר לה, את כאילו טסת את כל הדרך, ואפילו מלון הם נותנים לך, ואת צריכה לסגור בעצמך, והם נותנים לה, והיא נותנת להורים שלה, והיא הפרינצסה הזאת גם כן, ואמא שלי נדלקה, והתחילה לגשדר ולצעוק, והתחילה לפקוד שם לכל האירוע, והיא אומרת לו, אתה לא אכפת לך ממני, לקחו לי את הילד.
באירוע עצמו?
בחתונה?
קצת, כאילו, חתונה אמריקאית זה לא בדיוק חתונה של...
זה ימים, זה סוף שבוע של אירועים.
בדיוק, זה היה ממש סוף שבוע.
כן, איבנטים רעילים כאלה, מאוד רעילים.
כן, כן, והיא ממש לקחה את זה קשה, והיא אמרה לו, והוא כזה, טוב, אני לא שמתי לב, והוא כזה קצת מנותק. ואחרי זה מסתבר שגם אשתו סגרה מאפרים לכל המשפחה שלה על חשבונו, ואז היא כזה אמרה, טוב, אם את רוצה להצטרף, הייתי על אמא שלי, אז צריך שלם ככה וככה.
יואו, איזה...
ואני יותר הדלקתי אותה, אמרתי לה, נו מה, באמת, גם עכשיו על זה עשו כאילו צריכה לממן אותה. קיצור, היא ממש לקחה את זה קשה, עשה דרמות בחתונה. היה איזה פיצוץ של כמה חודשים, נרגע, חזר, נרגע, כל פעם יש לנו איזה סאגה חדשה איתה.
הם חיים בארצות הברית?
כן, כן, כן.
תראה, הצדק די איתך, אני חייב להגיד, כאילו, אם היא כועסת, היא כועסת בצדק, והיא כועסת בצדק על הקלה שלה, לא עליך, כאילו, לא בגללך.
כן, אבל אמא שלי כזאת, לפעמים היא יכולה להיות יותר מדי מבליגנית, נקרא לזה.
כן, מכילה.
מכחישנית את המציאות.
מכחישנית, זה מכחישנית של מציאות, הייתי חייב כזה לתת לה איזה פוש למדרון, כדי להכניס אותה לעניין.
זאת אומרת, אתה הראית שיש פה בעצם שבנה, אחיך, די מפלה והזניח את משפחתו לטובת
לפחות אפשר את הניצול
התמסרות טוטלית למשפחת הקלה
חד משמעית, אגב זה עד היום אז כן, כן,
כן אבל אני מניחה שזה גם בטח התחיל לפני, זאת אומרת זה שהעיניים נפקחו בחתונה זו בעיה זאת אומרת בטח היו לפני כן כל מיני אירועים שראיתם את ואז אמרת לאמא שלך תראי יש כאן אפליה
בהתחלה לא ואז
כשנזכרת רק בחתונה כשיש איפור למרוח
קיבלתי את העצובים כי באמת כאילו אמרתי יאללה נו נתחתן ניתן לצ'אנס נשים את הכל מאחורה וזה אולי דברים השתנו, ואני ברגע שהתבדתי, אמרתי די.
טוב. תודה ליאור.
תודה ליאור.
בכיף.
ביי. עדי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה קורה, עדי?
מעולה.
עוד פעם יש לנו שני מאזינים שנשמעים זהה.
דומים.
ליאור עם שפם. כן, ליאור. כן, עדי.
לעדי אין שיער.
ספר, עדי, ספר.
ככה, אנחנו...
את מי אתה חיממת?
אני חיממתי בעצם את בעל הדירה שלי, הנוכחי, מול בעצם השכן שגר מולנו, שזו דירה שלו. אנחנו עברנו לפני, לגור בשכירות, לפני 4 שנים. זה בניין שעבר תמה, ובעצם עברנו לדירה שנקנתה בקומה החדשה, וממול היה כבר דייר שכבר גר כמה חודשים, אנחנו נכנסנו, והיה להם כל מיני ככה עשו אוספת... דיירים וקבעו כל מיני נהלים שאי אפשר להוציא שקיות החוצה לשפת שקיות זבל מחוץ לדלת וכדומה ואנחנו לא היינו מודעים לכך ובלילה הוצאנו שקית עם חיתול שתכננתי בכל מקרה לא הייתי משאיר אותה anyway מחוץ לדלת ובבוקר דפיקות בדלת והשכן מרים את השקית ככה ועומד מולי הוא אומר לי, מה זה? אז אמרתי לו, שקית? אז הוא אומר לי, ומה מה, מה, מה יש בשקית? אמרתי לו, חיתול, אתה יודע, גם לך יש להם ילדים באותו גיל שלנו, גם כן. לך, אתה יודע, זה חיתול. אז הוא אומר, כן, אני יודע שזה חיתול. אמרתי לו, אוקיי, ולמה זה פה? והתחיל ממש ככה לנזוף בי שאסור להשאיר את הדברים. אמרתי לו, בסדר, אני לא ידעתי, אנחנו עברנו ממש לפני כמה ימים, אנחנו תכנן... לא, זה לא בסדר, כבר השארתם את הקרטונים, וצריכים ממש ככה חיפש, חיפש, חיפש. תילמתי את זה, אני אשלח את זה לבעל הדירה שלך, ואמרתי, לא בסדר, אין בעיה, תילמת הכל טוב. באמת אחרי זה ככה בעל הדירה כתב לי, תשתדלו לא להוציא. אמרתי, בסדר, אין בעיה. יום למחרת אני בא, והיה נעליים בחוץ. תילמתי, שלחתי לבעל הדירה שלי, אמרתי לו, בבקשה תשלח להם, שאם כבר פה מתחילים להתקטנן על כל דבר... ואז הוא כתב לי שהם השאירו את זה ושכחו אותו, אותו, אותו סטייל. חזרו הביתה, שכחו לזה. הוא אמר, אני מבקש כאילו תפסיקו זה. ואז כל יום, במשך שבוע, אשתו השאירה שקית זבל או המנקה או משהו, וכל פעם היה תירוץ אחר, עד שזה באמת גרמתי לסכסוך ברמה ששניהם היו בוועד, כאילו של הבניין, ופשוט אף אחד מהם לא רצה יותר להיות בוועד. הוא לא דיבר איתו, כאילו ממש ברמה כזאת של כל מיני החלטות של הוועד שכאילו בקבוצה של הבניין כתבו ואז הוא אמר מה פתאום, לא, 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 ככה, לא, זה לא מה שקבענו, זה לא מה שנאמר ואז כאילו שניהם התפטרו מהוועד והבניין ככה נשאר בלי לבד, וגרמתי ממש לסכסוך ביניהם, בין בעל הדירה שלי
לסוחר שלו.
בדיוק. לא, אני הייתי סוחר, כן, בין בעל הדירה לשכן שגר מולנו.
כן.
ובמשך שנה, ממש כמעט איזה שנה, אנחנו בעצמנו, כל פעם שהייתי רואה שאנחנו יורדים נגיד עם הילדים והם היו יוצאים החוצה גם, הייתי מחכה, לא נכנס למעלית, נותן להם קודם כל לרדת, ממש לא, בקטע כזה שלא מדבר איתם, ואז פתאום גילינו גם שהילדה תהיה איתנו ביחד באותו גן, ואז כאילו ככה זה גרם ככה לריכוך גם ביני לבינו וגם בין בעל הדירה שלנו לבינו. אבל באמת הייתה באמת כל דבר שככה הייתה, אתם בידן משותף, כל דבר שעלה, אז תמיד הייתה הסכמה, ומה שהוא אמר, אז בעל הדירה שלי התנגד.
אני מרגיש שאנחנו בוועד הבית.
כן, בדיוק, אני חייב להגיד זה...
כן, בא לי לעשות מיוט לקבוצה של הבניין.
רגע, שנייה, אני רוצה רגע להבין משהו, עדי, כל הסיפור התחיל כי אתה השארת שקית זבל.
אני השארתי פסול באמצע הלילה ותכננתי.
הוא לא ידע, ואז הוא שיר נעליים, ואז הוא שיר נעליים על הוועד בית ושיר לזה, ואתה אומר, אנשים מבוגרים,
באמת,
תתעסקו בלהיות
קטנוני ברמות, אבל לא צריך נהלים כדי לא להשאיר שקית זבל מחוץ לדלת.
כן, אבל אם אתה משאיר את השקית זבל ב-6 בבוקר, כי אתה עוד שעה תירד עם הילדים ותשים אותו בפח, אני לא חושב שזה צריך לצלם. ואז אמרתי, אוקיי, אם הוא מתקטנן, אני מתקטנן, ושולח כל דבר לבעל הדירה שלי, או ישירות...
לכל אחד יש פוטנציאל קטנון, שרק צריך לגרד איזה קרום קטן מלמעלה, וזה מתפוצץ החוצה כמו מוגלה שאי אפשר לעצור. אבל...
כל תקופה שבאמת של סכסוך ביניהם.
מהמם. תודה רבה עדי.
תודה עדי.
יאללה ביי.
טוב, אין פה שאלה, נכון?
אין בהחלט. ליאור?
ברור.
זאת אומרת, זה היה סיפור חממנות, אבל הוא היה פחות פן, נקרא לזה.
נכון, גם היה הוליוודי.
אז
אתה לא רוצה לחוות בניין בתור דייר,
כן.
אתה רוצה להימנע מהדבר הזה, מכאב ראש. בטח שאני לא רוצה להיות חלק מכאב ראש של אדם זר, של הסיפורי בניין האלה.
כן, כן,
זה,
כן.
זה
כן.
קשה, לא רוצה לרדת על המאזנים
חלק,
שלנו.
חלק, אני הרבה זמן, הרבה שאני כבר לא גר בבניין, אבל חלק מהכיף של לגור בבניין זה דווקא שאתה נטמע באיזו אנונימיות. שאתה לא רוצה...
הרבה זמן לא גרת בבניין.
יש לך את לא, בבניינים גדולים כאלה. יש לך את השכנים שלך, יש חברים, יש קרובים, אבל כחלק אתה, אני לא יודע, אתה לא רוצה להרגיש כחלק מאיזה קבוצה, זה לא קיבוץ.
זה כבר נהיה די קיבוץ.
תלוי איפה, תלוי איפה ומה.
לא, בתל אביב אתה אף אחד לא מדבר עם אף אחד.
אני לא הייתי עושה הכללה סמוטריצ'ית כזאת.
שנייה, בקטע טוב, בתל אביב יש משפחות של רווקים יותר, יש יותר רווקים בדירות.
וסוחרים ותחלופה.
וסוחרים ותחלופה, ולכן יש את הפחות אינטימיות הזו, לא?
כן, אבל הנרטיב, אתה יכול למות ואף אחד לא ייגש אליך.
חוץ מבניין שהדירות בו הם מציעה. ששם אנשים
כן,
נשארים,
אנשים נשארים.
ברור, אנחנו בברית דם עם כל השכנים.
ליאור, בקיצור.
יאללה, ליאור, קבל את המיני מקרר ספרייט, מלא פחיות, שיצנן את החום אצלך בבית. ספרייט מציעה לכם בימים הכי חמים להישאר קול, כי heat happens, stay cool with the lemon twist.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, היום הוא יום הגלידה הבינלאומי.
וואו, איפה אתם חוגגים?
די.
איפה אתם עושים השנה?
אצל ההורים.
כן, קלאסי. לא, נהיה קצת שכונה עם יום ה-X הבינלאומי.
שכונה? זה נהיה מעברה.
כן, כן, כן. אין כאילו...
פרויקט ג'נטריפיקציה. זה כל יום הוא איזשהו יום.
כל יום הוא איזשהו יום, וזה סתם מזימה של מנהלי סושיאל. שרוצים לאלץ את המבצע החדש של מוצרי חשמל למשהו שקשור לגלידה הבינלאומי.
כן, שמעו, אבל הם צריכים את זה, מנהלי הסושיאל. כאילו זה ממש חשוב שיהיה את הגאנט הזה.
הגנט, הגנט. הוא,
בדיוק,
זו, הוא כמו... זה האויב של החברה האנושית,
כן,
הגנט.
כן, אבל זה כמו אוויר לנשימה, זה כמו פינות ביום חסר אייטמים, זה כאילו...
סודות מאחורי הקלעים.
מה זה מאחורי? מלפני הקלעים וגם קצת קלעים עלינו. אנחנו ממש מתחת לקלעים.
אבל זה עוד התחיל לפני הסושה.
סוף את הבלוק.
כל העניין הזה. זה פשוט עילה של יחצנים לדחוף אייטמים לעיתונות. שנים כבר על גבי שנים, היה יום החומוס ויום הזה, וכל יום עם הנקניקיות, זה פשוט סתם כאילו... מזנים את החגים האמיתיים לטובה ציון של איזשהו אירועי דמה, כדי שהנה נדבר על זה, ואז אנחנו מדברים על זה או מעלים פוסטים ברשתות החברתיות או מכניסים אייטמים לעיתונים, כמו למשל שיש בעמוד האחורי במעריב היום, וכולנו פתאום יש לנו גלידה איפשהו במודע ובלא מודע, ומה נעשה אולי יותר מאוחר היום. נכון,
ממש גם
גלידה.
חסר תרוצים לקנות גלידה ולאכול גלידה. קודם כל, הנה, גם בשביל הבנות שלי כל יום ביום הגלידה הבינלאומי.
הן בגיל הגלידה.
הן בגיל הגלידה, וגם על פי מה קובעים, מה יהיה יום הגלידה. גם מי קובע את זה? מועצת החלב? איך זה כאילו קורה?
אני חושב שזה פשוט מישהו, איזה יחצן זריז, סתם איפשהו קיבע את זה מתישהו, היה חסר אייטם בדיוק. כן. ואז כאילו זה מתגלגל. לדעתי, אם נבדוק אם יש איזה באמת גאנט בינלאומי כזה של איזה יום היום, אני בטוח שהיום לפחות שלושה ימים שונים.
בטוח.
כן, שיש אחרת... יום הגלידה ויום גוזי הלוז ויום קשישי whatever.
וגם תמיד חג הנביא אל משהו. זה תמיד. אתה פותח את הקלנדר כל יום, חג הנביא אל משהו.
נכון. אז אתה מופתע, אוכלוסיות אחרות, יש להן ימי ציון.
כן.
למה אני נחשף לזה?
כן, וגם כאילו כבר יש כמה חגים על חגים, כאילו כבר המציאו עוד חג, כאילו יש מצב שיש עוד חג חוץ מיום הגלידה.
כן, כן.
ואז...
אחרת היו 365 חגים וזהו, אבל איכשהו אנחנו שומעים על אלפי דברים.
ואז זה כאילו נהיה עניין של פוליטיקת זהויות. אני יותר בגלידה, יותר בגוזי הלוז.
באסה גם עם גלידה שהיא נהייתה דבר ממש יקר, ממש יקר בשנים האחרונות. כאילו, אני לא מתגעגע על הימים של שנות ה-80 שהיית קונה בלוק כזה, ואימא שלך הייתה חותכת עם סכין את החבילה.
כן, הגלידה נהייתה יותר טובה גם, צריך להגיד.
היא נהייתה יותר טובה, אבל היא נהייתה יקרה. אתה קונה היום כאילו בגלידריות באיזה 120 שקל, זה לא נורמלי.
נכון, אבל גם אנחנו בכלל, אנחנו קונים קילויים. פעם זה היה כזה עניין של כמה כדורים. זה היה כאילו יותר עניין של בילוי וכזה, כמה כדורים ניקח, ועכשיו אנחנו מזמינים פשוט קילויים הביתה.
כי נהיינו חזירים. זה לא מספיק סתם, אתה קונה גלידה כדי להתקרר כזה ביום חם, זה נהיה אירוע, וזה בא ערוז עם תוספות, ועם כפיות, ועם גביעים כאלה וכאלה.
כן, הגלידה כבר לא מספיקה, זה כבר האקסטנשן של הגלידה.
פעם היינו קונים גם אצל דוקטור לק, והוא היה דוקטור.
כן.
גולדה היא לא דוקטור. לא יודע...
מה עם אנדרי?
אני גם לא יודע שהוא דוקטור, אולי זה דוקטור דרי, אני לא יודע, אולי זה הכינוי.
כמידי שני, אחרי החדשות של 9, אנחנו מארחים כאן היום מומחית לנושא מיניות אצל ילדות וילדים, ואפשר לשאול הכל. הכל זה כמובן אנונימי בוואטסאפ, איך לדבר, עם מי לדבר, מה נורמטיבי, אם יש דבר כזה בכלל נורמטיבי.
באיזה גילאים ככה, באיזה גילאים ככה, מה
לחשוף, איזו שיחה לעשות, האם לעשות שיחה, מתי, כמה רחוק, תפסתי את הילד שלי.
ככה.
מלא...
אז הייתי בבריכה עם הילדה ורציתי לקלח אותה, אבל אני בן והיא בת כזה,
ובגיל 14 היא עושה ככה או הוא עושה. בקיצור, שאלות על...
זה נושא חשוב ומאוד לא מדובר.
כן, והרבה, בטח, דברים שקשורים אולי לפורנו, רשתות חברתיות, עניינים. אז כל מה שרציתם לשאול מומחית לנושא מיניות אצל ילדים, תשלחו לנו וואטסאפ, 054-999-4399, 054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום
אהרון, אביה פרחי. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר גמור.
אז בואו נאמר בוקר טוב ליפה צוקרמן, מומחית לחינוך למיניות בריאה. היי, מה שלומך?
בוקר אור.
מה העניינים יפה?
בסדר מצוין, מצוין.
יופי.
אני אתחיל בשאלה, האם המיניות היא לא בריאה בעידן הזה?
אוי, לא, לא, לא. היא בריאה, אבל על הצד הבריא פחות מדברים או פחות מתייחסים. אז אנחנו כזה פוגשים המון מיניות חולה, ואז הבריאה מושתקת, ואז אוי ואבוי לנו. אבל לא, לא, היא קיימת, לא, לא.
את נפגשת הרי גם עם הורים, וגם עם בני נוער, וגם עם... אם היית צריכה להגיד, נגיד, מה עם הטופ שלוש בעיות שקשורות במיניות של נוער וילדים?
אז כמובן, פגיעות מיניות זה סופר מטריד הורים. כאילו גם אם אין פגיעה, הורים תמיד מדמיינים פגיעה. חשיפה לפורנוגרפיה, נורא מעסיק הורים, וגם גולת הכותרת, שזה קצת מצחיק כי זה לא בעיה, אבל זה נורא מעסיק, עוננות. הורים קרפנים לילדים שמעוננים.
באיזה גילאים?
בכל גיל, האמת. כאילו באמת? בכל גיל, כי פשוט מפרשים לא נכון עוננות, כן. בגלל שלא מפרשים נכון את מה שהילד עושה, זה כאילו mind blowing, למרות שזה לא אמור להיות, מאוד מטריד הורים.
למרות שהם בעצמם, כבני נוער, מן הסתם, גם היו...
בני נוער כן, אבל ילדים זה כבר סיפור אחר. כי ילדים הם עוד לפני ההתבגרות המינית שלהם, ולכן זה מוזר שהם עושים פעולה שבעינינו נתפסת כמינית.
זהו, יש גיל שזה לא סבבה?
אז לא, אני... לא, אז לגמרי סבבה. אנחנו צריכים להביא, אין לנו מילה אחרת בעברית לעוננות, אז אנחנו כאילו אומרים עוננות גם על גיל שנה. אבל בעצם זה מגע באברי המין שהוא פשוט נעים להם כמו סמיכי מוצצי להחזיק פתנוך של האוזן. עכשיו אנחנו בא לנו למות, כי מה קשור ילד בן שנה מעונן, אבל אין באמת הורמוני מין, אין עוררות מינית, אין סיפוק מיני. אז כאילו זה מלחיץ, אבל זה לא באמת עוננות. זה ממש מגיל צעיר, כאילו ינקות.
אז אנחנו כמובן סביב העניין הזה, והנה ישירות שאלה ממאזין או מאזינה. ילד בן כמעט 6, הוא מבקש לראות את הציצי של אמא בכל הזדמנות, בגיל 6. אמרתי שאראה לו תמונות בספר ילדים על גוף האישה, אבל זה לא ממש מספיק לו. הוא רוצה את הציצי של אמא, בן 6. מה לעשות?
כן.
האם זה תקין? לא תקין? האם בכלל יש דבר כזה תקין?
כן, זהו. עד כמה משתמשים במילה תקין בשיח בכלל?
כן, אז אני אגיד לכם, יש תקין ולא תקין, אבל זה ממש, זה לא ברוב המקרים, על פי רוב הכל תקין, זאת אומרת, סקרנות היא דבר טבעי. עכשיו אני יכולה להגיד לכם, שנייה, מי זאת האמא? בא לה לחשוף את השד, לא בא לה... כי אין בעיה בזה שילד בן שש ירצה לראות גוף. אבל יש מצב שהאמא אומרת, וואלה, לא מתאים לי. אז אם לא מתאים לה, הפתרון שהיא מצאה להראות תמונה בספר הוא מהמם. אין אבל בעיה, צריך גם להבין שוב, זה לא מיני. הוא לא עכשיו, וואי, בא לו לראות ציצי. לא, מעניין אותו. זה באמת מאוד מסקרן. הבעיה שלנו, כשאנחנו כאילו מאוד מתלהבים מכל סקרנות, איפה תרפד במפה, איך קוראים לרכב הזה, וכולנו, וואו, איזה חכם הילד. אבל כשילד רוצה לראות שד, אנחנו מה זה מתחרפנים, ולמה? זה סתם מסקרן אותו, זה באמת מאוד מעניין. אגב, אם תחשבו על זה שנייה.
זה באמת מאוד מעניין. אני לא בן שש,
לכן בחרנו בפינה הזאת. יש כאן עוד שאלה, שאלה, אוקיי, אנחנו בהורות משותפת, אני סטרייטית ואבא גיי, הבן הגדול שלנו בן 7 והקטנה בת 5. מתי ואיך נכון להסביר לא לה להם על העדפה המינית של אבא?
אוקיי, אז אני, כן, זה שאלה מצוינת. עכשיו אני אגיד איפה הטריק. הטריק הוא שרוב המבוגרים אומרים לעצמם, בוא נדבר על העדפה מינית, ואומר, נסביר איזה סגנון של יחסי מין קיימים, אבל בעצם מה שנכון לעשות עם ילדים זה לדבר על נטייה מינית כעל נטייה רומנטית. אגב, זו טעות שכולנו עושים. אם היינו יכולים להגיד שאבא אוהב בנים, אוהב גבר מסוים, אז זה פחות מסובך, נכון? כי הורים ישר אוכלים סרטים, מה, נסביר על תנוחות? לא מעניין, ילדים.
כי זה לצמצם גם את כל ההוויה של האדם, לאיך...
למיניות.
למשגל שלו.
כן.
בדיוק. ואם אפשר להסביר מגיל אפס על אהבה, אז מה בעיה להסביר שאבא אוהב בנים? ובהורות משותפת זה אפילו קל, כי הילדים רואים שההורים לא גרים ביחד, או שיש עוד מערכת יחסים. אז לכאורה זה נשמע מסובך, אבל זה די פשוט טוב, כמו בכל דבר במיניות. כאילו זה יותר פשוט ממה שחושבים.
אני רוצה לשאול יפה, כי כבר אמרת על זה משהו, איך את רואה את ההשפעה של פורנוגרפיה על בני נוער ומבוגרים גם?
טוב, אני אגיד, נפריד בין מבוגרים לנוער, כי מבוגרים על פי רוב כן פעילים מינית, ואז יש להם השוואה, כזה נקודת ייחוס. טוב, זה חרטה, ולא באמת נראים ככה יחסי מין ילדים. בוא נגיד, גיל הממוצע לחשיפה לפורנוגרפיה בארץ הוא גיל 8, שזה מזעזע, כי זה ממוצע. כלום, נכון, בא לכם למות?
איך 8?
8. עכשיו, זה לא, הילד לקח פופקורן וקולה ומתחיל עכשיו חבילת מגבונים, לא. זה נחשף בטעות, בסדר? ילד בן 5 יכול לחשף בטעות, ילד בן 11, אז הממוצע הוא 8. ומה זה דופק להם? בגלל שאין להם נקודת ייחוס, מבחינתם הם מציצים לחלון של חדר שינה. זה כאילו כזה ראה וקדש, ועכשיו הם לא יודעים מה אמיתי ומה לא. ואז הם מתחילים לנסות להתנסות כשהם מגיעים לגיל של פעילות מינית, והכל נדפק. סף ההורות המינית שלהם הוא בלתי, כי זה לא קיים, כי לא חייבת להיות אלימות. שום דבר לא מגרה אותם, הכל מעוות ביניהם, וגם אני אגיד, ילדים בדעה לידי, כששואלים אותם מה הם ראו, הם אומרים, זה מאוד מאוד מפחיד, אבל מאוד בא לי לראות את זה. וזה קורה כי אין לנו ציווך, כלומר, אנחנו לא מדברים על זה, תוקעים להם את המסך. אגב, בצדק, אני אמא לחמישה ילדים, מה נעשה בחופש אם לא מסך? כאילו, זה קשה.
כן.
אבל צריך לתווך את מה שקורה במסך. מה אמיתי, מה לא, מה עלול להזיק. זה ילדים אוהבים ומבינים. כשמסבירים להם מה מזיק, הם לא רוצים נזק. הם לא רוצים שיפגעו בהם.
אני חוזר לעולם הקרפות. לא, אני לא. שאלה? למה אמרו לי שאסור לנשק את הבת שלי בפה? היא בת שבע.
מאוד אהבתי את הניסוח.
זה שאלה מגבר או אישה?
זהו,
גם אנחנו שאלנו את עצמנו.
ניסינו להבין.
מאישה.
מאישה אלי לומר.
אוקיי, אז אני אגיד שנייה סתם, זה לא באמת משנה, אבל זה מעניין אותי. זה לא אני לא סובלת שאומרים זה אסור על משהו, כאילו יש איזה כללים. בכלל, אני לא אוהבת ש... אני אגיד שנייה, לציבור ההורים המאזין. אם אי פעם מישהו אומר לכם, אסור, תפרצסו ממנו, אין אמת אחת בחינוך ילדים. אז נגיד, שנייה רגע נבין, ילדים אוהבים לנשק על השפתיים, כי השפתיים, יש בהם המון חישה. האור מאוד דק ויש הרבה עצבים, נורא נעים. עכשיו, הם רואים מבוגרים מתנשקים כל היום, וזה הרמה הכי גבוהה של אהבה, הם רוצים גם. לא יודעת מי אמר את זה לאימא, אבל אין דבר כזה לא גורף. אם זה משהו שאת רוצה והיא רוצה בקטנה, אני יכולה להבין שהאימא אומרת, אני לא רוצה שתתנשק עם כל זר ברחוב.
כן, ברור.
אז נעמיד גבולות, אבל זה לא רע. זה לא רע.
ובאיזה גיל, באיזה גיל זה הופך ללא סביר?
זה אף פעם לא הופך בגיל מסוים להיות לא סביר. אנחנו צריכים לראות את המכלול. כשאין מודעות למיניות, אז בדיוק. זה סבבה. אבל אם זה פתאום מתחיל להיות משהו שהוא נורא, אני אגיד, האמא תדע. אם לאמא זה יהפוך להיות אישיו, מרגיש לה too much וזה, אז הזמן טוב לעצור.
כן, כי באמת אצל מבוגרים, נשיקה על הפה היא טעונה ב... ברומנטיקה, במיניות, ואצל
נכון,
ילדים
מאוד...
זה... אוקיי.
כן.
מישהו?
בן חמש, עד איזה... זאת אומרת, מישהו שואל על הבן שלו בן חמש, עד איזה גיל אני... יכולה להתקלח עם הבן שלי, סליחה.
אוי, אני מתה על השאלה הזאת. אני אגיד עוד פעם, אין בזה הרבה כללים, כלומר, איזה בית אתם? יש בתים שמתקלחים, יש בתים שיש הורים ששומעים עכשיו, מה? יש בתים שהורים מתקלחים עם הילדים, הם לא נורמליים, הם סוטים, צריך לקחת להם את הילד. אם זה בית שמתקלחים עם הילדים, אז אני אומרת, יש שתי נקודות שבהם שווה לשקול. א', בגיל 6, כשילד עולה לכיתה א', והוא נכנס למסגרת 6, לפעמים 8 שנתית, אני רוצה להציב גבול של עירום בין ילד ומבוגר, כדי למנוע סיטואציה של התכנות פגיעה מינית. זה א', ב', יש הורים שאומרים, נראה לך שנפסיק להתקלח עם הילדים, זה פן 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 סבבה. בגיל 9-10 כשמתחילים ניצני שדיים, סיור, גיל ההתבגרות.
לא, 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 הרבה קודם, הרבה קודם, הרבה קודם.
אבל תראה מה אתה אומר, אתה אומר הרבה קודם, ויש הורים שמבחינתם, אתה לוקח להם את המקלחת, הרגת את הקשר הכי אינטימי שלהם עם הילדים שלהם.
אז בואו נחשוב על דרכים אחרות.
כן, יש עוד דרכים
לייצר קשר.
אני חושב, סליחה, אולי זה איזה קיבעון, זה להתקלח עם הילד שלך או הילדה שלך בגיל 9. זה רחוק מדי, זה מבוגר מדי, גם בני 9 הם סך הכל, הם כבר טינג'רים בעידן שלנו, זה רע, אני לא יודע, וזה, בתור ילדים קטנים זה היה ממש כיף, ששוב, זה לא, זה לא, הם לא טעמו מפרי עץ הדעת, אוקיי? זה היה סתם חמוד, אבל גם 6 זה נראה לי כבר, מה זה גבולי?
אני יכולה להבין מה אתה אומר.
אני גם נוטה להסכים.
לא התקלחתי עם אף אחד מחמשת ילדיי מעולם, ואני חושבת שזו מיניות מאוד בריאה. אבל בבתים שבהם זה מקובל להגיד דבר כזה, זה כאילו מבחינתם חיתוך בבשר החי, ולכן אני אומרת, שווה שנייה להבין, כי כמו שאתה אומר, יש ילד בן 9 שהוא 15, ויש ילד בן 9 שהוא 4. הוא בלעלה, הוא לא, הוא עיוור. מבחינתו רק נעים לו העירום והכסף. אז כאילו צריך קצת גם חמלה פה להבין מי הבית. אבל אני מאוד מבינה אותך, מאוד.
ומה לגבי עירום בסיטואציה חיצונית? נגיד ילדה בת 3 שרוצה להתפשט בבריכה, מתי זה... כי את מדברת גם על, על לא לטשטש את הגבולות כדי לא לאפשר סיטואציה של פגיעה מינית חלילה בעתיד בין עירום מול מבוגרים. אז איך מנהלים את השיחה הזו בכלל?
אז שוב, אני אגיד משהו שכאילו קצת מבאס אולי לשמוע. זה נורא תלוי בעולם הערכים של הבית. יש בית שבחיים לא ייתן לילדה בת 3 להסתובב ערומה, ויש בית שכן. עכשיו, אני אומרת, שנייה להיכנס לראש של הילד, ולחשוב, האם הילדה כלי נוח שתסתובב ערומה, זה בסבבה שהיא תסתובב ערומה כשכולם לוטשים עיניים בטוסיק החמוד שלה. להחליט, הדברים האלה צריכים להחליט אותם מראש. עכשיו, אני לא רוצה אבל שהורים יפעלו ממקום של פחד ומוגנות, כי אי אפשר לחיות ככה. כאילו, אי אפשר לראות בכל גבר בים פוגע מינית. זה סיוט לחיות ככה. כאילו, להחליט מראש, שוב, אין בעיה בזה שילדה בת 3 תסתובב ערומה, אבל גם טיפה לכבד את הגוף שלה, ונגיד, לא עכשיו בפסוק רגליים להחליף טיטול לתינוק בן, שכולם עומדים מסביב. זה פחות סבבה.
כן.
כאילו הוא קצת כזה בהחלטה המשפחתית.
אני זוכר שלפני 5 שנים בערך נסענו לטיול בארצות הברית והיינו בלס וגאס, והילדים היו, אני יודע, 5 שנים אחורה, בוא נגיד מ-14 ומטה כזה, עד בין 14 ל-8, אוקיי?
כן.
והלכנו בלס וגאס בסטריפ שם, ובערב, וכזה כל האורות וקזינו וזה, ומלא נשים שפשוט בעירום עומדות מחוץ למועדונים ובתי הקפה ומזמינות, שאתה הולך עם הילדים, ופתאום נשים ערומות לחלוטין, חזה חשוף.
עובדות מין כאילו?
בטח איזה חשפניות.
זה קצת הוול של וגאס, איימאס.
בדיוק. ואז אמרתי, אולי זה לא רעיון טוב ללכת ללס וגאס בשבת בערב עם ילדים קטנים. אבל אני זוכר שאת מבטי הבעתה שלהם, כי זה היה כל כך לא קשור לשום דבר שהוא המציאות של החיים הרגילים.
כן, זה ביזר.
פתאום עומדת אישה זה, אוקיי? וכאילו עשיתי מזה צחוק, שזה לא הגיוני, וברור גם, ומסכנות בגדול, בסופו של דבר זה נשים שקצת מוכרות את הגוף ברמה כזאת או אחרת. אבל אני זוכר את ההתקלות הזאת בעירום במרחב הציבורי, זה היה רגע מטלטל, באמת.
כן, גם למרחב שאתה הבאת אותם. כן,
כן, ארצי, בואו תראו את הראש פה מזרקה.
את הראש לשם.
סיפור, אני יכולה שנייה להתייחס לזה, כי זה כאילו נשמע סיטואציה חריגה, אבל תקשיבו, כמות הפעמים שנשאלתי את השאלה הזאת על וגאס באינסטגרם, היא בלתי. וואו,
אשכרה.
כי כל ההורים, באמת, אתה הולך ברחוב לתומך, ואז פתאום קופץ איזה ציץ מציץ. הנה, מה זה? ואני רוצה להסביר מה עובר על הילד. גם ילד שיש לו את המיניות הכי בריאה בבית, והכי מדוברת, והכי וואו וואו וואו, זה, הסיטואציה הזאת, נקראת מיניות מתקיפה. כשאין הכלה, כשזה לא תואם סיטואציה, כשזה מנותק מכל הקשר, וזה באמת פחד אלוהים גם לנו. אגב, וואלה, לי לא מתאים לראות עכשיו כאילו אנשים ערומים ברחוב. אז זאת סיטואציה, אני מאוד מבינה אותך. כאילו זה היה נראה אחרת גם אם היינו מכינים. אגב, אם היינו יודעים, אולי גם לא היית לוקח.
חד משמעית, חד משמעית. היינו עושים את הסיבוב הזה נגיד באור יום, אוקיי?
כן.
יש לנו זמן לעוד שאלה? שואלים פה הרבה על השיחות לגבי מיניות ויחסי מין. באיזה גיל, אני מניח שתגידי שזה משתנה מאוד וצריך להרגיש את הילד ילדה, אבל באיזה גיל מתחילים להסביר להם מה זה יחסי מין ואיך? יש הורים שנבוכים לנהל את השיחה הזו, יש טינג'רים שבטוח נבוכים לנהל את השיחה הזו.
אז אני אגיד, שנייה, זה שיח שממש מתקיים מגיל צעיר, כי אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו איך באים ילדים לעולם. עכשיו עושים את זה בצורה הדרגתית, אבל לאט לאט הילדים בסוף מבינים מה זאת האינטראקציה המינית בין גבר לאישה, כלומר ברמת איך באים ילדים לעולם, ואז בשלב מסוים, בגיל הנעורים, אנחנו גם מכינים אותם לזה, שזה משהו שיכול לקרות שלא רק, כלומר הם אמורים לדעת את זה כבר קודם, לשם הבאת ילדים לעולם, שזה משהו מאוד נעים ומאוד אינטימי ומאוד מקרב. עכשיו אני אגיד, זה מאוד שוב, כאילו אוכלוסייה, למשל אני אישה דתייה, אצלנו לא הכינו לזה בתיכון, רק ביודבק, כאילו לקראת נישואין. בתיכון שזה משהו שמדברים עליו, זה מתאפשר, זה ציבור שזה רלוונטי בו, בחטא, כבר מזמן הייתי מסבירה, ברמת ההסכמה, הרצון, איך הגוף, כי החוויה המינית הראשונה יכולה להיות טראומטית ויכולה להיות מדהימה, תלוי איך מנגישים אותה. אני רק אגיד לכל המבוגרים שהם עוסקים בחינוך בטח, לא לחיות בלילה. פעם לימדתי בתיכון, המנהל אמר לי, רק לא לדבר עם השמיניסטיות על יחסי המין. עכשיו, באימא, באימא, כולם היו פעילות מינית. ובתוך הפחד, שאם אני אדבר איתם, אני אכניס להם רעיונות לראש. חשוב לדעת, כשמדברים ומתבגרים על יחסי מין, זה בדיוק ההפך מלהכניס להם רעיונות לראש, זה שומר עליהם.
זה לתת להם לעברר קצת את
הרעיונות לראש. כן, גם הרעיונות לא מגיעים מבחוץ, את האדם. יש לך יצרים, הרעיונות מגיעים מבפנים, בטח בגיל הזה.
ולא השיחה עם המורה, או זה מה ש...
זה מה שיגרום לך פתאום, רגע, מה הסקס?
העולם הוא חזק מסך מרכיביו. טוב, היה מאוד מעניין, יפה צוקרמן, מומחית לחינוך למיניות בריאה, תודה רבה לך.
תודה, יפה. תודה.
ביי, בוקר טוב.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אסור להשוות.
בוקר טוב, איתי בן שמחון, יוצר תוכן, מה העניינים?
מה
העניינים? התרגשת.
כן, כן, התרגשתי, רקדתי, אני לא חושב שאני אתרגל אי פעם לפתיח הזה.
רצית כבר ליצור את התוכן המתוק.
בדיוק. אתם בטח שמעתם שיש לנו שביתת הסריטאים ושחקנים בהוליווד.
נכון, בהחלט.
וכנראה שאנחנו נצטרך לחזור עם הזנב בין הרגליים לסדרות שכבר ראינו, כאילו הם אקסים שאנחנו ניסינו להתחמק מהם, אבל אנחנו לא יכולים.
כי לא יוצאות סדרות חדשות להפקה.
בדיוק.
למרות שעדיין יש סטוק של הדברים.
תלוי למי, לנטפליקס יש סטוק. בברודקאסט אני לא יודע מה קורה.
לא, אבל בכל מקרה, אם עכשיו עושים שביתה, זה ישפיע על סדרות, נגיד, של... אם עכשיו לא כותבים סדרות, אז זה ישפיע על עוד שנה וחצי, שנתיים.
נכון, אבל אם גם לא מצלמים, כי השחקנים שובתים, כאילו כבר אמורים להכריז עכשיו על לוחות הסתיו, וזה...
יש בעיה.
כן, אולי יוצאים מהמגירה מלא, כאילו, סדרות בפיתוח.
מלא ריאליטי. מלא סדרות בפיתוח.
כן, שנעצרו.
וגם בנות גילמור, פשוט אפשר לראות את זה שוב, האנטומיה של גריי, סדרות שהן תמיד שם בשבילנו. אבל כן רציתי להשוות בין סדרות לאקסים. לסוגי אקסים.
אקסים זו קטגוריה, מעניין, אוקיי.
כן, אקסים זה קטגוריה, בהחלט. כל מי שיצא עם שני אנשים ומעלה, זה כבר קטגוריה. אז סקס בעיר הגדולה, זה האקס שחוזר אחרי שחשבת שהתגברת, ואתה חושב שאולי יש לזה סיכוי, אבל זה גרוע. לא יודע אם ראיתם את החידוש, היה שם איזה תקווה שיש שם משהו טוב, אבל לא, מה שבעבר צריך להשאיר בעבר, לדעתי אם אתם שואלים אותי. חברים, הם מכירים את הסדרה?
ברור.
פרנדס. זה האקס שכל החברים שלך אוהבים, שכאילו כל פעם שהשם עולה, ממשיכים לדבר עליו, אתה כזה... אני לא מבין למה אתם כל כך אוהבים אותו. אתם לא הייתם שם, אתם לא חוויתם אותו כמוני, אתם, יש לכם איזושהי אובססיה לא ברורה.
איזה חמוד היה זה. דווקא אהבתי.
כן, כן, איך הוא היה מצחיק אותנו, ואתה כזה, מה, הוא לא מצחיק. זה חברים. טוב, יורשים. זה האקס שמנצח את הפרידה, שהחיים שלו יותר טובים משלכם. גם כשהייתם ביחד הוא היה יותר טוב מכם. אני לא ראיתי את הסדרה הזאת והיא גורמת לי להרגיש שאני באדם לא מספיק טוב, אני לא יודע למה אפילו.
זה בדיוק הלחץ שעבד על טל ברמן.
נכון, תעשה כמוני.
תפר אותה בבינג'
מהיום הראשון של התוכנית הם משגעים אותי פה עם ה... אני לא משגעים אותי אפילו, אני מרגיש פומו.
אתה שמח שראית?
קודם כל נתתי בינג' בשבועות האחרונים, אני בפרק 8 של עונה 4, כן, יש לי עוד שני פרקים.
וואי, זה פרק מטורף. זה פרק מדהים.
אני בהתחלה שלו.
ושאתה זוכר את הפרקים עם העונה?
איך אתה זוכר לפי מספרים?
בעונה 4.
האמת שעונה 4 כל פרק זה פצצה. באמת.
פשוט הירו השמה.
שמבינים.
דיאלוגים וסצנות מטורפות.
עם סדרה כזאת.
כן.
שגורמת לך רק להרגיש שאתה לא מספיק טוב. טוב, יש את האקסים שהם היו ריבאונד, שזה אנשים שיצאתם איתם כזה לשבועיים, ואתם אחרי זה מסתכלים עליהם ואומרים כזה, וואי, איך הייתי איתך? כנראה הייתי במקום נפשי ממש נמוך.
מה, אמילי בפריז?
וואו, קודם כל כן.
הרג לו את הפאנץ'.
סליחה, אבל ידעתי שהוא לא ניתן את זה.
זה גם סדרה של נטפליקס, משחקי הדיונון.
נכון.
זה גם האקס שאתה כאילו משתמש בו כדי להראות שיש לך טעם אקזוטי גם. יש לי אקס דרום קוריאני.
לגמרי, ויש לנו גם את האקס כמובן שבחיים לא תתגברי עליו, שזה היה כל כך מדהים ואז פתאום זה נעלם, שזה משחקי הכס, שכאילו זה ממש סחב את כולנו, ואז לקראת הסוף, כמו כל מערכת יחסים טובה, משהו שם משתנה, וזה כבר נגמר, נקטע אפילו יש לומר, משחקי הכס. ורציתי להתייעץ איתכם, כי אני חשבתי על מי הוא האקס הרעיל, האקס זה. ואמרתי, אולי לכל אחד יש את האקס הרעיל שלא מבחינת סדרה.
אני יודע מה האקס הרעיל.
תדייק, אבל מה זה אקס רעיל?
אקס רעיל זה מישהו שא', הוא נשאר איתך בראש, גם במערכות יחסים הבאות, גם מישהו כזה שקצת שרס. קצת שרת אותך לנצח.
משהו שאתה צופה בו וזה עושה לך רע, אבל אתה ממשיך לצפות בו.
והוא גם תמיד יהיה רפרנס להלאה.
כן, נכון. זה כמו...
אני יודע איזה סדרה, כאילו אפשר להגיד עליה שהיא האקס שאתה אומר, בוא נה, איך בזמנו זה היה נראה סביר. והיום כאילו what the fuck no way, הפמליה.
חשבתי שאתה בא להגיד דודו טופז.
אני יותר הייתי באזור.
זה האקס האלים, אני מניח.
אתה יודע שאני בדיוק בגלל הבינג' הזה של יורשים, נזכרתי שהפעם האחרונה שעשיתי כזה בינג' משוגע, זה הפמליה, כן.
תשמע, זו סדרה שאני חושב שהיום אם אתה רואה אותה, אתה מדמה מהעיניים.
אתה מדמה מהעיניים, כן.
זה כאילו הסיבה למיטו, זה הסדרה הזאת.
כן, 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 כן.
טוב, נקנח בחבר.
מצד שני, הייתה פאן,
כל כך כיפית.
אז.
כן, כן, כן.
לא ראיתי. עכשיו אני צריך להשלים גם את זה.
לא.
כן.
החבר הראשון, החבר הזה שכאילו, הוא היה שם ראשון, הוא תמיד מסתכלים עליו אחורה, ובאהבה ובחיוך. אני בחרתי את שמש, אימפריית השמש. זה לא יכול לעבוד היום, זה ברור לכם.
זה אהבת ילדות כזה.
כן, אבל איזה כיף היה. איזה כיף היה.
בהחלט.
עם אליעד נחום, כן.
איתי.
אימפריית השמש.
תודה רבה.
ביי איתי.
ביי, בוקר טוב.
איך הוא אוהב לתת את הניתוק איתי?
כן.
כן, כן, כן.
סיימנו, נתראה מחר בבוקר.
ביי ביי.
ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.